הם לא מאמינים במאקיה, בוא נטפס על אר של 1500 מטר, אין מאקיה, דו סטרי בצר. ותמותי. כן, בקרואטיה היה איזה מסלול, הלכנו לקירקה. עכשיו בקירקה יש לך כמה אגמים, כמה מחלים, זה פארק עצום, את לא יכולה לעשות את כולו באחד. שתביני, כאילו יש להם את המחלים הראשיים, ומשם יש לך נגיד עוד כמה מחלים ואגמים קטנים, וכולם נמצאים באיזה מרחק של 10 קילומטר אחד מהשני, בדרכים כפריות והרריות כזה, אז בחיים לא תספיקי את הכל זה ביום אחד.
כן.
בדרך חזרה מהמפל השני שהיינו בו, יש לך באמת עלייה להר, כביש צר, אין מה כי את יושבת ככה בשבץ, לא יודעת תחקירים נהג את זה, ובדרך, מה שלפחות לא היה בסלובניה, שם הכבישים הרבה יותר בטיחותיים מאשר בקרואטיה הרריים, בדרך יש לך על כל העלייה להר מצבות, של אנשים שדפקו גלבה מההר.
מדהים, מרגיע.
כדי כאילו לא להלחיץ אותך, כן? כאילו שלא כאילו, בטעות.
להפך, שתדעי שאם בטעות את עפה מהמעקה, אז ישימו מצבה לכבודך.
כן, כן, יופי, ממש. בסלובניה בחזור, כשעלינו על ההר, על ההרים שם בטריגלב, שזה כאילו גם נשנל פארק שלהם, יש לך, ברגע שאת מתחילה לעלות על ההר, יש לך כזה מעד לאיזה גובה את עולה, וכמה סיבובים נשארו לך, כמו טבלת יאוש.
מדהים, מדהים.
אז שם לפחות במקומות שנגיד אין לך מעקה, או אין מעקה נורמלי, אז יש לך מלא עצים. אז מקסימום אם משהו, עץ יחזיק אותך.
עוצר אותך.
עץ עוצר אותך. אין את זה בקרואטיה.
בסלובניה.
לא קיים. בסלובניה, זה בסלובניה. יש לך עצים, יש לך מעקה.
אוקיי.
יחסית, כאילו איכשהו בסדר, כן? בקרואטיה לא, בקרואטיה פשוט תגלגלי למטה, תמותי, כן? פשוט ככה, זה מה שממליצים. בקיצור, סלובניה, אני יותר ממליצה מקרואטיה. אי אפשר לעשות שם את הטיול אגב בלי רכב, אז מי שמתכנן רק להישאר בתוך לובליאנה שיהנה.
אין מה לחפש. לובליאנה
מהממת, קטנה, נותנת מאוד וייב של תל אביב, מלא צעירים, תיירים עוד לא גילו אותה, אז אין שם הרבה תיירים, והיופי, ראינו רק פעמיים ישראלים בעשרה ימים שהיינו שם.
והיה לנו בנורווגיה שבאיזשהו מקום היה לנו באוסלו שפגשנו מוכר בחנות שהוא ישראלי מיפו שהגיר לנורווגיה, אז פשוט כאילו שמענו אותו מדבר עם איזה חבר'ה ישראלים תוך כדי שהוא כזה מוכר להם דברים באוסלו, ואז פגשנו גם, אני כזה מצלמת את דני ליד איזה שהם טרולים בדרך הטרולים שם, עשינו עצירה, ואז כזה איזה זוג מבוגר ניגש אלינו גם, אם את מצלמת כל כך יפה, את יכולה לצלם גם אותנו? ואני כזה, אחלה, אוקיי. ואז עשינו עלייה להר, את ההר עצמו עלינו בגונדולה, ורציתי להגיע ממש לאיזושהי תצפית שם. אז כאילו מההר את צריכה לרדת משהו כמו 20 דקות, בשביל להגיע לתצפית שרציתי, ואז או שאת ממשיכה למטה עוד איזה שעה, או שאת עולה חזרה את 20 דקות למעלה, ועושה את הגונדולה. דני היה סופר עייף, אני סופר שונאת עליות. אמרתי לו, בוא נרד את 20 דקות, ואז פשוט נמשיך לרדת. זה יותר קל מלעלות 20 דקות בחזרה. והוא לא הסכים לי. אבל ירדנו את ה-20 דקות, ואז שהיינו בתצפית שם, לא היה שם כמעט אנשים, היה שם עוד איזה זוג אחד, ואנחנו מדברים בינינו בעברית, ואז הבחורה מתחילה לדבר איתנו גם בעברית, כנראה שהיא יוצאת עם איזה בחור גרמני או משהו, אז היא הגרה לגרמניה, כי איתו הם כזה דיברו ביניהם בזה. אבל אנחנו כזה, אוקיי, סבבה, גם בהר בסוף העולם, לפה גם הגענו, ואז כן, דני הכריח אותי לעלות את זה, וחיכינו לגונדולה.
כל האזור של האלפים שם, של טריגלב, של סוד שוואלי, כל בובץ, כל האזור ההוא הצפוני יותר, לא היה לנו זמן, אבל את יכולה גם משם לקחת נסיעה, כאילו לנסוע לצפון איטליה, זה 40 דקות נסיעה, כלום. פשוט לא הספקנו. כל האזור הזה, נופים פסיכי. זה פשוט, אני לא יכולה לתאר לך. חוץ מכאילו סקוטלנד, זה המקום הכי יפה שהייתי בו ever.
זה יפי.
פשוט הכל ירוק, הכל יפה, ויש לך מלא פרות, וראיתי במבי בטבע, במבי שלא של גן חיות, במבי של טבע. So I've been blessed. כן, זה פשוט במבי. במבי אמיתי, אלף ועל שלך מלא שלטים שהוא זהירות במבי מן הסתם.
ברור.
אבל זה היה במבי של טבע. אמיתי.
זה כיף.
כן, in the wild.
In the wild. זה כיף. אז זה ככה התקציר טיול של פולי, וזה למה נעדרנו לשלושה שבועות.
לא, לא, לא רק התקציר טיול של פולי, אני לך עוד לא סיפרתי. באמת לא סיבות לרבה אנשים, אבל אני צריכה כזה מה שנקרא בין היתר, הרי לפני היינו אמורות להקליט
נכון
לפני שטסתי, ואז אמרתי לך כאילו שאימא של קיריל כאילו נפלה וזה.
נכון.
Which was a total lie.
אוקיי.
כן, זה היה שקר מוחלט. אני נאלצתי לעבור הפלה.
דיים.
כן. הכל היה מה שנקרא טוב, יפה ונהדר. ואז עושים בדיקות כאילו שגרתיות, ושבוע 11 הוא עושה כזה, טוב, את שומעת, אין דופק.
Oh.
אז יצא ש... עשיתי הפלה, ויום למחרת טסתי לחול, להתאושש, מה שנקרא.
אוקיי, okay, זה לפחות כן, דרך טובה לשכוח ולהמשיך הלאה.
היה שבוע מאוד חווייתי בפסטיבל.
כן.
שתכננתי ליהנות ולעשות כיף, ובמקום זה הסתורפתי כזה עם כאבים וכזה...
ובא לי למות.
ובא לי למות וזה, אבל... אז זה בגדול כאילו הסיבה העיקרית למה באמת לא יצא לנו להקליט את הפרקים שתכננו ממש לפני... כן, כאילו לפני שיהיה לנו את הפרקים לחול. כן, אז היה חוויה.
אין לי הרבה מה לומר לך על זה, חוץ מי, את יודעת.
כן, בסדר, נו, אני כבר... זה היה כזה בראש של... אמרנו עם קיר, אנחנו נתחיל כזה לספר לאנשים שכאילו, יודעת, אחרי הטרימסטר הראשון, כי זה
התקופה הכי טריקית.
הבעייתי, כן, אז כזה רק כזה... המשפחות ידעו, וקסניה. כי היא האיש מדע.
כן. הרופא התורן, בערך.
אני צריכה, אני צריכה אותך בתור גברת תרופות ויטמינים כימיה. ואז זה כזה, אז בסוף יצא טוב שכזה לא יותר מדי, אבל פשוט נעלמתי לאנשים לאיזה שלושה ימים, וכולם, וכזה המצאתי תירוץ של כזה, כן, מרינה נפלה וזה, ואז התחילו להיות לי רגשות אשם של כזה, אבל לא סיפרתי ל... כי אנשים התחילו לחשוד. של כזה, את נעלמת פתאום.
Are you alive?
כן, אז הייתי בערך.
כן, גם את נעלמת לי, אבל ראיתי אחרי זה שטסתם, אז אמרתי, טוב, אני לא אציק לה אם היא טסה, אני אתן לה ליהנות, וניתת כן כבר אחר כך.
אז כן, ואמא שלי לקחה את זה הרבה יותר קשה ממני. אני כזה, בסדר, זה קורה כאילו, זה משהו שקורה ב-25-30% מההריונות.
כן, במיוחד בהתחלה.
כן, של לא מתפתח טוב, או פתאום אין דופק, או דברים כאלה, אפילו נראה שהכל בסדר. אז זה משהו שקורה באמת אחוז מאוד גבוה, תקשיבי כל הריון רביעי, זה אחוז מאוד גבוה. של... והמדע לא יודע להסביר למה זה קורה. פשוט קורה. אז אני לקחתי את זה כזה בסדר, אז כאילו... זה כזה, הפרוטוטייפ הראשון לא עבד. הפרוטוטייפ הראשון לא עבד, אנחנו נעשה, הסטארט-אפ הראשון לא עבד, בואו ננסה את הסטארט-אפ השני.
הדגם הבא יהיה יותר מוצלח כנראה.
כן. או שהוא פשוט ראה את זה שקיריל ממש רצה שזה יהיה בן, ובסוף כנראה זה היה בת, אז אמר, לא, תודה, אני מוותר.
אבא לא רוצה אותי, אז לא משנה.
כן.
Never mind.
הוא רוצה בן בכור זכר.
חשוב.
די, יש מספיק נשים, יש מספיק נשים בבית הזה, בואי.
זה נכון.
כל הבית הזה נשים.
למרות שאצלכם זה מתחלק חצי-חצי, את וקוניה וקיריל וצ'רלי.
כן, אבל אם את מסתכלת, אילנה, עדן, אביגייל, אצל קיריל גם, כולם נשים.
יש לו יותר מדי אסטרוגן בחיים שלו, הוא צריך
להזן לזה. כן, הוא צריך קצת אנרגיה גברית. והוא כזה, צ'רלי לא עונה על ה... לא מביא את המענה הזה. לא. בכל מקרה, זה מתקשר לי לפרק שרציתי לעשות עוד קודם.
כן, זה מצריך, זה בדיוק חשבתי על זה.
כן, כן.
איך את מתאימה את עצמך.
זה הפרק שרציתי לעשות בעצם לפני שטסנו לחול. על, כמו שכאילו ראו בכותרת זה כזה, על משבר הילודה שיש לנו עכשיו. הוא קצת פחות היסטורי, קצת יותר אקטואלי, אבל יש לו גם הרבה פן היסטורי. כי זה בעצם מה שיעזור לנו להבין איפה אנחנו נמצאים כיום, ואיפה אנחנו כאילו תקועים היום.
זה גם הולך להיות, היום זה הולך להיות ההיסטוריה של העתיד, זה נחשב.
כן, בדיוק.
זה עדיין היסטוריה.
היסטוריה עתידית. חשוב לי רק לציין בהתחלה, לפני שיבואו אליי מלא נשים כועסות, כמו שנשים אוהבות לכעוס, זה בנייצ'ר שלנו, אבל נשים בעיקר, אנחנו אוהבות לכעוס ולהתלונן, זה בנייצ'ר, זה מביא, לי זה מביא סיפוק, להתלונן על דברים ולכעוס. שבפרק הזה אני מה שנקרא, אני כן מדברת על המשבר שיש ואיך זה יכול להשפיע עלינו סושיאלי, כאילו סוציאלית, אבל לא תנאים סוציאליים, אלא סוציאלית חברתית וכלכלית, כן וזה, אבל מצד שני, אני שוב, אני לא, זה לא פרק שבא להכריח או לעודד אף אחד להביא ילדים, שכל אחד תעשה מה שהיא רוצה, ואם מישהי רוצה לדחות להביא ילדים, או לא להביא ילדים, או כל דבר כזה, אני האחרונה שאגיד למישהי מה לעשות.
כן.
אני פה רק להציג מה שנקרא את הנתונים היבשים ואת ההיסטוריה, ושכל אחד יעשה עם המידע הזה מה שהוא רוצה. אני לא פה להטיף מוסר, ולא להיות הדודה המעצבנת של מתי אתם מביאים ילדים.
מדהים.
תמיד ששואלים אותי, אני בטוחה שגם את מרגישה ככה, זה כזה, מתי את מביאה ילדים? אני מרגישה, וסליחה על הבוטות, אז קיריל גומר בפנים או לא? אני מרגישה שזאת השאלה.
וואו, האמת שפעם אחרונה שהיינו אצל ההורים שלי, אחותי באה עם האחיין שלי שהוא בן שנה ושלוש עכשיו.
או וואו.
אז כאילו ברגע...
חבר הזמן.
הזמן טס. ואז אנחנו מגיעים עכשיו לים, הוא לא ראה אותי כזה הרבה, כי בכל זאת אנחנו גרים בערים שונות, וזה אחת לכמה חודשים, אבל איכשהו אחותי ברגע שהיא נכנסה לדלת, לים רואה אותי מושך אל הידיים. ואני כזה, את רואה? זה לא כי אני לא מגיעה מספיק, הוא יודע מי אני, הוא רוצה לבוא לכל מקרה. אז אני עומדת, מחזיקה אותו עליי, הוא כבר נהיה כבד, הדבר הקטן הזה. ואז אבא שלי מסתכל עליי ועושה, נו, הגיע תורך כבר, מתי אתם מתחילים? וזה בדיוק מתקשר למה שאת אומרת עכשיו. אני כזה... אבא בוא, אולי לא ניכנס לחדר.
זה כאילו את הולכת לחנות, ואומרת כזה, אני עכשיו החלטתי שאני קונה ביצה, ושם אני מגדלת את האפרוח.
או שפשוט תלכי לחנות חסידות, ותקחי מראש כבר אחד מוכן, זה הרבה יותר טוב.
כן, למשל.
שתביאו לי...
במקום לגדל את המגבות
של ביצה. איזה יש לכם במלאי היום? כן, מה יש במלאי? מדהים.
כזה, כן. אז כאילו לפעמים בא לי, כל פעם שאנשים שואלים, לענות להם את זה, לא, קיריל בינתיים החליט לגמור בחוץ. ואולי זה יעצור את השאלות ככה, אני לא יודעת.
יכול להיות, או שזה יפוך את הארוחה המשפחתית למאוד מאוד לא נעימה.
כן. שאלות מאוד מציקות, ואני אוכלת על זה מלא חרה, גם כאילו מסבתא שלי בעיקר, אמא שלי כזה, ברגע שיש לה את אביגיילי נרגיעה, שחיינית שלי, אבל סבתא כזה, קיריל יעזור אותך, את יודעת את זה, נכון? כזה, סבתא, לאן הוא יזוז? הוא תקוע איתי כמו האונייה הפיצית הזאת של הטיטניק, טובעים ביחד. לאן הוא ילך?
כן, הבאת אותו כבר לקריית גת, אין לו יותר מדי לאן יברח.
כן, לאן הוא יברח? מה הוא יעשה? הוא כבר תקוע פה בקריית גת, ואני גם מביאה את אילנה לפה לקריית גת. אין לאן לברוח. אני מביאה את כולם ללאן פה.
מספיק שתקחי לו את המפתחות של הרכב, ואז הוא לא יכול לברוח, אין לו לאן. אין תחבורה ציבורית לקריית גת.
כן. בקיצור, בואי נעבור לענייננו אנו, איפה הפרק? רגע, צריך להגדיל את זה. אני אעשה קצת חזרה לפרק של... דמת צ'רלי! פיל את הזבל. קצת חזרה לפרק של הילדות, שהיה לנו ממש 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 בהתחלה כזה.
ריקאפ.
כן, זה קצת ריקאפ למי שלא זוכר, כי זה גם מאוד מתקשר לסיבות למה אנשים מביאים עכשיו פחות ילדים, והיחס כאילו שהשתנה, יהיה לנו אז קצת את זה, אחר כך אנחנו כזה קפיצה למאה ה-19, המאה הכי שווה, כמובן.
כמו שאנחנו אוהבות.
כן, ואחר כך ההיסטוריה של העתיד, ושל ההווה, איפה אנחנו נמצאים, מה קורה, ואספתי גם כמה קצת סטטיסטיקות מעניינות כאלה. ככה, כדי לא להלחיץ. אז אם אנחנו נסתכל על ילודה וילדים בפעם, אין לנו איזושהי סטטיסטיקה של בממוצע, כמה ילדים נשים היו מביאות. התיאוריה היא בערך אישה במהלך חייה הייתה חובה עד המאה ה-19 בין 6-7 לידות. זה כאילו הממוצע, כמובן, כמו שדיברנו, לא כל הילדים שרדו. ונזכיר שרוב האוכלוסייה הייתה כפרית. כלומר, עבדו בשדה, את היית צריכה ידיים עובדות. אז לא היית מביאה ילדים כי היית רוצה, או כי איזה הרגשה של משפחתיות, או fulfillment, או כל דבר בסגנון, מהמיליון סיבות עכשיו שאנשים מביאים ילדים, או איזה שפטיות, קהילה ודברים כאלה, אלא פשוט כי צריך. את צריכה עוד ידיים שיעבדו בשדה. כלומר, זה היה ממש צורך להביא עוד ילדים. אז והיא גם שלא היה אמצעי מניעה, ואנשים לא היה להם איזה חינוך מיני טוב.
היה אמצעי מניעה, מאיים של כבשים וכאלה, דיברנו על זה.
שהיה מאוד מאוד יעיל, אני בטוחה.
מאוד יעיל.
מאוד יעיל. אבל בעיקר זה באמת היה צורך. והיחס לילדים באמת היה שברגע שאתה יכול כבר להחזיק לעבודה, אתה כבר לא ילד, אתה עובד. גם דיברנו על זה שמבחינה משפטית לא היה הבדל בבתי משפט בין ילדים למבוגרים. ילד היה פשוט מבוגר קטן.
כן.
אז ככה זה היה במשך תקופה מאוד 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 ארוכה. זה היה היחס של הילדים, היחס לילדים, במשפחות מבוססות, עשירות, אצילות. ילדים היו באמת להמשיך את השם משפחה, שיהיה לך יורשים, שיהיה מישהו שימשיך אותך, ובמידה וזה הבנות, זה היה בשביל עסקאות של נישואים, כמו אני חושבת דיברנו על זה בפרק חתונות. תחזרו אחורה, תשלימו פערים. מי שפספס, מי שלא זוכר, כזה. בתקופה כאילו של האוריינות, אנחנו מדברים על המאה ה-18, התחילו כבר באמת יותר לחשוב על היחס לילדים, שהוא צריך להיות קצת שונה, יחס שונה לחינוך, אבל עדיין הצורך בלהביא ילדים לא השתנה. האוכלוסייה עדיין ברובה הייתה כפרית, האצולה עדיין ברובה הייתה אצולה, והיו מביאים ילדים בדיוק מאותם סיבות. להמשיך את השם משפחה, שיהיה לך יורשים, לעשות בריתות, או שיהיה לך מישהו שיעבוד. כי את צריכה מישהו שיעבוד בשדה, ודיברנו גם על זה בפרק עיקרים, זו הייתה עבודה מאוד מאוד קשה. ככה זה היה במשך כאילו הרבה שנים, לא היה איזשהו שינוי קריטי, עד שאנחנו מגיעים למהפכה התעשייתית. כן. במהפכה התעשייתית צץ לנו איזה משהו חדש, מושג חדש כזה שלא היה פעם, מעמד הביניים או בורגנות.
כן.
אז ככל שבמאה ה-19 המאה החשבה צמחה הבורגנות, גם התפיסה כלפי ילדים השתנתה. עכשיו, ואנחנו ראינו שחוקקו חוקים חדשים על זה ששעות עבודה של ילדים, והתחיל להיות בית ספר שהמפעלים הפעילו לילדים, וכל התפיסה של ילדות מאוד השתנה, התחילו לצוץ גם יותר צעצועים לילדים, ולהבין שילדים צריכים זמן משחק ודברים כאלה. ובלי קשר לזה, למרות שאנחנו הרבה פעמים צוחקים מהרפואה פעם, היא מן הסתם התחילה להיות הרבה יותר טובה ממה שהייתה נגיד בימי הביניים או בתקופת כן. הרנסנס ודברים כאלה. אז גם ילדים התחילו למות פחות. אז לא היה גם צורך בללדת כל כך הרבה ילדים כמו פעם, כי הרבה יותר מהם התחילו, מה שנקרא, לשרוד את גיל 5.
כן.
כן, אז גם פה התחיל בעצם השינוי הראשון בכמות. שבה אנשים התחילו להביא ילדים, וגם המטרה שבה הם התחילו להביא ילדים. אנשים יצאו מהכפרים, אז את לא בהכרח צריכה כבר ידיים עובדות באותה כמות. כן, אנשים עניים היו עדיין שולחים את הילדים שלהם למפעלים לעבוד, אבל לא יצריכה ללדת אותם באותה כמות, כמו
פעם שהיה לה חווה שלמה.
בדיוק, ואנחנו רואים גם בנתונים שנגיד בדרום קרוליינה, בין 1881 ל-1900, הקימו שם המון מפעלי טקסטיל, והצליחו במחקר למצוא קשר ישיר בין ההקמה של הכמות מפעלים הזאת, לירידה באחוזי פוריות. אנחנו נקרא לזה אחוזי פוריות, זה לא שאנשים נהיו פחות פוריים, פשוט התחילו להביא פחות ילדים, של בין 6-10%. כן. עכשיו, בעשור הראשון של המאה ה-20, אנחנו מתקדמים כזה קצת בזמן, שיעור הפוריות הכולל של אישה עמד על 3.8 ילדים בממוצע. ועם הזמן התחילה ממש 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 להיות ירידה. שהשיא של השפל של הירידה, התחיל בשנות ה-70, שבממוצע בארצות הברית היה 1.8 ילדים לאישה, זה כאילו מאוד דרמטי. יש דבר כזה שנקרא replacement rate, כאילו מדד החלפה, נגיד את זה ככה. אז כדי שהאוכלוסייה תישאר מאוזנת, את צריכה שלפחות משפחה תביא שני ילדים, כדי שהאוכלוסייה שלנו תישאר מאוזנת, ואנחנו ירדנו מתחת לזה. הרבה מדינות אגב, כיום מתחת לזה, אנחנו נגיע לזה. הייתה עוד פעם קפיצה בתקופת הבייבי בום, שחזרנו בחזרה ל-3.8 ילדים לאישה, שזה היה בשנות ה-50, ואז עוד פעם יש לנו ירידה בשנות ה-60, גם באירופה, גם בארצות הברית, זה כאילו אנחנו רואים את זה בתור טרנד גלובלי. חוץ מהמזרח התיכון, מדינות סאב-סהרה, שם אנחנו פחות רואים את הירידה בטרנד הזה, אבל במדינות אסיאטיות, בהודו, כל אירופה, ארצות הברית, מדינות דרום אמריקה, כאילו את ממש רואה את הטרנד הזה בכל מקום, ובו זמנית כל זה קרה בשנות ה-70. פתאום, בשנים שונות, בשנות ה-70, אנחנו רואים את הירידה החדה ביותר בילודה במדינות מתועייסות. למה נגיד במדינות סאב-סהרה אנחנו פחות רואים את זה, מדינות אפריקה, לא צפון אפריקה, אלא מרכז אפריקה ודרומה, שם המדינות האלה הן פחות מתועייסות. הן לא מדינות מתקדמות. נכון, הן
עדיין קצת יותר עולם שלישי.
כן, בדיוק. אז שם אנחנו פחות נראה את זה, ואת עדיין רואה ירידה בילודה. כמה שהמדינה נהיית יותר מטויסת, ככה את אוטומטית רואה יותר ירידה בילודה.
כן.
עכשיו, מצד אחד יכולה להגיד, אוקיי, המדינה נהיית יותר עשירה, יש לאנשים יותר כסף, יש להם יותר כסף לתחזק את הילדים האלה, למה דווקא פתאום יש ירידה בילודה? אז מלא חוקרים שברו את הראש על זה. עכשיו, הרבה מהמידע שאני מביאה פה, מבוסס על סרט וגם מחקרים שהצלחתי למצוא שהיו חינמים, אבל בעיקר על סרט דוקו שנקרא The Birth Gap. יש את החלק הראשון שלו חינם ביוטיוב, וגם הקשבתי למלא פודקאסטים של הבחור הזה. הוא במקור, בעבודה שלו, הוא דאטה אנליסט, מתעסק בדאטה, מתעסק בנתונים, ומאוד עניין אותו הנושא הזה של משבר הילודה. והוא התחיל במחקר, טייל במלא מדינות, יפן, קוריאה, שם אנחנו הכי בעייתיים, אירופה, דיבר עם אנשים, חוקרים, באמת כאילו עשה מחקר מעמיק על הדבר הזה ושחרר את הדוקו, והוא מתראיין גם במלא פודקאסטים ומדבר על זה, ומביא מנה נתונים ומלא מידע, חלק מזה אני אציג פה, אבל מי שרוצה לראות באמת, יש את זה ביוטיוב. מי שירצה תזכירו, אני אשלח קישור לדבר הזה, או אנחנו נעלה גם את הקישור בדיסקריפשן.
קבוצה?
כן, בקבוצה וזה. אנחנו נוטות לשכוח את הדברים האלה, תזכירו, כאילו...
כן.
אנחנו נשים
אנחנו ספור. מקליטות הפרק ואז חוזרות ל-day to day שלנו, ואז אנחנו כזה, נכון, אמרנו שנעשה את זה.
כן,
בדיוק. משתדלות לזכור.
אז בוא ננסה להבין מה קרה בשנות ה-70, שבעצם גרם לשינוי הדרסטי הזה, כי אם אנחנו נראה, יש כאילו את הבייבי בום, שהולידו מלא ילדים, שנות ה-60 התחילה איזו ירידה קטנה, אבל לא שום דבר משמעותי שיכול להשפיע עלינו, ואז פתאום שנות ה-70, מהפך דרמטי בכמות הילדים שאנשים התחילו להביא. או לא להביא. אז אחת הסיבות באמת שבשנות ה-70 היה לנו כמה משברים כלכליים גדולים. ביפן היה לנו משבר נפט, באיטליה הייתה אינפלציה מאוד חדה. ואמרנו גם שהגישה ללהביא ילדים השתנתה, אתה כבר לא חייב להביא ילדים, אתה מביא ילדים כי אתה רוצה. אתה רוצה מכל מיני סיבות. אז אנשים פשוט אמרו, באו בגישה של, אוקיי, יש עכשיו איזה משבר כלכלי, ועכשיו זה לא הזמן. זה פשוט לא הזמן. והרבה אנשים דחו את זה ודחו, ואמרו שזה לא הזמן, ומצאו את עצמם פשוט בלי ילדים, או רק עם ילד אחד. פשוט גידחו את זה. עכשיו, הסיבה השנייה שחוקרים הצליחו למצוא היא השכלה. כמה שנשים יותר משכילות, ככה הן מביאות פחות ילדים. עכשיו, זה לא בהכרח כי נשים משכילות רוצות להביא פחות ילדים.
כן.
אלא הזמן, הזמן שלוקח לך לרכוש את ההשכלה, גורם לך לדחות להביא ילדים. בעצם את בארץ בעיקר, אבל בארץ זה נושא אחר, אני אגיע לארץ אחר כך, אבל נגיד באירופה, את מסיימת בית ספר, את עושה עכשיו 4 שנים תואר. סיימת 4 שנים תואר שלך, את כבר בת 23, נגיד 22-23, את הולכת לעבוד, את רוצה כאילו לממש את התואר הזה, השקעת כמה שנים טובות, אז
כן.
את רוצה להתמקד בקריירה, להשקיע את עצמך בקריירה. ואת אומרת, אוקיי, עכשיו זה לא הזמן, עכשיו זה לא הזמן, ואת גם לא משקיעה יותר מדי זמן בלמצוא זוגיות, כי עכשיו זה לא הזמן ועכשיו זה לא הזמן. ואם את מוצאת זוגיות, כנראה גם הבעל רוצה להשקיע בקריירה, אז שניכם כאילו מתמקדים בנושא הזה.
כן.
ומבחינה ביולוגית, אחרי גיל 32, לא, 35, סליחה. אחרי גיל 35, משמעותית הרבה יותר קשה, לא רק להיכנס להיריון,
גם למשוך הריון טבעי.
גם למשוך הריון עד הסוף, וגם הקפאת ביציות, אם את עושה את זה גם בגיל צעיר, לא בהכרח פותר את הבעיה, כי שוב, אוקיי, הצלחת להקפיא כמה ביציות בריאות, לא אומר בהכרח שתצליחי להפרות אותם, במידה והצלחת להפרות אותם, לא אומר בהכרח שתצליחי למשוך את ההיריון עד הסוף.
נכון. כן, זה מאוד, אני חושבת שהשנה יצאה סדרה שמאוד דיברה על זה בגוף שלישי, עם יהודה לוי ורותם
סלע. כן, כן, עשיתי דווקא ולא רציתי לראות את זה, כי הם הצבנו אותי עם הכמות פרומואים, אז אמרתי, לא, דווקא אני רוצה לכם, לא צופה. האמת
שאנחנו ראינו אותה, היא עשויה מאוד טוב, כאילו בוא נגיד, יש שם את ה... אפשר לדבר על חילוקי דעות, על פנים עלילתיים כאלה ואחרים, אבל הנושא שהם מדברים עליו הוא מאוד מאוד נכון, ומאוד נכון להעלות אותו על הפרק, כי בעיקרון, בדיוק מה שאת אומרת, את עושה הכל נכון, את יכול להיות שסבבה, את לא מצליחה להתעבר בצורה הטבעית, אז את עושים את זה כאילו חוץ, ואז, ואז מכניסים וכל מיני כאלה, ופשוט קורה שהגוף לא מסוגל לסחוב את זה. זה כאילו, אני חושבת גם, אני כאישה, אני יכולה להגיד שזה אחד הפחדים הכי גדולים שלי. כי הרבה אנשים מדברים איתי שאני בת 27, וכאילו זה עוד מוקדם לחשוב על ילדים וכל מיני כאלה, ואני כזה, כן, אבל אם זה ייקח זמן. כאילו, לא כל בן אדם שניסה על החודש הראשון ישר נקלט, יש אנשים שחיכו 3 שנים שהם לא הצליחו, ואז הם עברו לטיפולים, כאילו.
יש אנשים שצריכו להיכנס להיריון מהפעם הראשונה,
או
אני, למשל.
כן, ואז.
ואז, וזה גם נחשב מאוחר ממש בטרימסטר, כבר כאילו, זה היה כמעט לקראת תחילת שבוע 12, כבר סוף כאילו הטרימסטר הראשון. אז שום דבר כאילו לא ודאי, נגיד את זה ככה. כן.
כמו שאת אומרת, יש אנשים שמחזיקים הריון שלהם, ואז זה לידה שקטה, כאילו.
כן.
שזה, אני חושבת, הדבר הכי מזעזע.
זה הכי מזעזע. זה מזעזע ברבות. ואני לא מאחלת את זה לסונאים שלי, נגיד את זה ככה.
כן.
אז גם, באמת, עכשיו, זה פן אחד, כמו שאמרנו, של השכלה, שנשים בוחות יותר, כאילו, להשקיע בעצמן, למשוך את ההשכלה, ואתה יודע שזה כאילו מעולה מצד אחד, אבל את לא יכולה לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה. את צריכה לעשות איזשהו ויתור בשביל הדבר הזה. הפן השני של השכלה, זה שאנחנו רואים, החל משנות ה-70, עלייה דרמטית בנשים משכילות, ומצד שני ירידה דרמטית בגברים משכילים. סטטיסטית הרבה יותר גברים לא יעשו תואר, או יפרשו מהתואר באמצע ולא יסיימו תואר. בתקופת הקורונה, אני לא זוכרת בדיוק מה הסטטיסטיקה ולא רשמתי את זה לעצמי, אבל היה לך אחוז מאוד גבוה של גברים שפרשו מהתואר בהשוואה לאחוז הנשים שפרשו מהתואר. זה הבדל מאוד דרמטי. נראה לי היה לך כאילו נגיד 20% נראה לי יותר גברים מאשר נשים, לא לתפוס אותי במספרים, אבל זה המספרים מאוד מאוד גדולים. מה הבעיה בזה? שנשים יעדיפו, וזה כאילו כבר ביולוגית, ממש עוד מהתקופה שלנו כציידים לקטים, יעדיפו גברים שיהיו שווים להן או מעליהן. בין אם זה בהשכלה, או בין אם זה בכל דבר אחר. קריירה או דברים כאלה, אבל בעיקר רואים את זה בהשכלה. כלומר, אם לך יש תואר ראשון, סטטיסטית, אתה עדיף עם מישהו עם השכלה זהה לך, שיהיה לו גם תואר ראשון או יותר, או לחלופין, אם לך יש תואר ראשון, אתה עדיף עם מישהו שקרייריסטית הוא יהיה הרבה יותר גבוה ממך, ואז זה כאילו מפצה על זה שהוא לא באותה רמת השכלה כמוך. עשו על זה מיליון מחקרים, וכל פעם זה חוזר על עצמו.
זה עניין אבולוציוני, שאת מחפשת את ה... כאישה כביכול את מחפשת את הגבר החזק שיכול לשמור עלייך ולדאוג לך, כאילו את יודעת,
לילדים שלך.
לאוכל ולילדים שלך ולהמשכיות שלך.
בדיוק. אז עכשיו יש לנו הרבה פחות גברים שהם משכילים. גם לזה יש הרבה סיבות, לא נושא הפרק. אז הרבה יותר קשה לנשים למצוא בן זוג. כי את מחפשת איזשהו סטנדרט מסוים שהשוק לא מציע לך.
כן, וגם יש אנשים שהם עם סטנדרטים לפעמים תלושים מהמציאות, כי את רוצה לעשות וי על זה, זה וזה, ובסוף אין הכל, צריך להתפשר על משהו.
בדיוק. ובאמת מה שאמרת מביא אותנו באמת לשאול תקופה של המאה ה-21 עם אפליקציות הכירויות.
כן. קטלוג.
שזה קטלוג בשר בגדול.
ממש.
בלי לזלזל באלה שמצאו זוגיות דרך האפליקציות האלה, אבל בגדול זה קטלוג בשר שהמטרה שלו לגרום לך להתמכר ולהמשיך לחזור, לא באמת למצוא זוגיות, כמו כל אפליקציה. המטרה של זה זה לגרום לך להתמכר לאפליקציה, לשלם לכסף.
לשלם לכסף.
ולהיות באיזשהו חלום שאולי תמצאי איזה משהו.
פרינס ג'אמה.
בדיוק. וגם התרבות הזאת של, שהאפליקציות האלה מעודדות, תרבות הסטוצים, נקרא לזה ככה, גם לא מעודדת את זה. כן. אז גם זה עוד כאילו, עוד סיבה בעצם, שאנחנו, אנשים התחילו, אני חושבת איך כאילו לנסח את זה, כי כתבתי את זה עקום בתחקיר, אנשים התחילו יותר להתמקד בעצמם, ובהצלחות שלהם, שאני לא רואה בזה שום דבר רע, כל עוד זה לא עובר גבול מסוים. אנחנו הרבה פעמים מעלות בפודקאסט שכזה, צריך לשמור על בלנס.
נכון.
אז אין בעיה כאילו שאת מתמקדת בעצמך ובונה את עצמך וזה, אבל לא להיכנס לפן האגואיסטי של זה.
כן. לא, אני יכולה להגיד, נגיד, אפילו מהמקרה האישי שלנו ושל דני, כן? שכאילו... שוב, אני יודעת שלהיכנס להיריון ולהביא ילד זה יכול לקחת זמן. היום שנינו במקום שמבחינה, אפשר לומר קרייריסטית, כלכלית, אנחנו יכולים להחזיק ילד. כי שוב, גם זה לוקח זמן, במיוחד בתרבות היוקר שיש היום, לבוא ולהגיד, אוקיי, כרגע יש לי מספיק כסף לממן ילד. כאילו, זה...
הקטע המציא...
את רוצה להיכנס לזה בטוחה.
שכמה שהמשפחות יותר עניות... הן מביאות יותר ילדים.
יותר ילדים, נכון.
פה בארץ אנחנו יכולים להגיד שזה קשור לדת, אבל אנחנו רואים את זה בכל מקום באירופה, גם בסין, באסיה, באופן כללי, ארצות הברית, משפחות שהן יותר, שיש להן פחות אמצעים, דווקא יביאו יותר ילדים, לא כי עדיין עובדות. עוד לא חוקרים, עוד לא מצאו לזה הסבר. אז...
תראה, יכול להיות לזה כל מיני סיבות והשערות. ההשערה העיקרית שלי זה גם, שוב, כשיש לך השכלה, שיש לך עבודה מסוימת, גם אני מניחה כאישה, את, בסופו של דבר, התרבות שלנו אומרת שהאימא נשארת בבית עם הילד. אבל כאישה, בסופו של דבר, את משכילה, כמו שאומרת, תואר, קרייריסטית, את חושבת על השלב שבו את גם חוזרת לעבודה, ואז את צריכה רגע לשלב כמות ילדים מסוימת שאת צריכה לדאוג לה, ובסוף גם לא להחסיר ממנה, אל מול לחזור רגע יום יום שלך ולשגרת עבודה שלך, ואיך זה בעצם משתלב. זה הרבה דילמות. אבל נגיד, מה שהתחלתי לומר, אני ודני, בהתחלה אמרנו, אוקיי, התחתנו, ידענו שאנחנו רוצים ילדים, אמרנו, אוקיי, נצא לירח דבש שלנו, כי אנחנו רוצים לטייל, ליהנות, אלכוהול, מסעדות, whatever, נחזור מהירח דבש, ואז נתחיל להביא ילדים. ואז בעצם הגענו לתקופה הזאת, ואמרנו לעצמנו, רגע, אבל אני הייתי במשקל הרבה יותר גבוה ממה שהייתי רוצה להיות בו, וכבר הייתי, אפשר לומר, בגבול של ה-overweight, כאילו ברמה האישית, ואני אומרת לעצמי, אם אני מתחילה הריון מפה ואני מעלה עכשיו עוד 10, 15, 20 קילו, זה כבר יהיה מאוד לא בריא גם לי וגם עבור הילד. אז בעצם החלטנו לעשות לזה הפסקה, רגע, לא מתחילים mm-hmm. ילדים, נרשמנו לתחרות שעשינו בנורווגיה, mm-hmm. התחלנו לרדת במשקל, עבדנו עם תזונאית, ירדנו את המשקל שרצינו. ואז הגענו לנורווגיה, כאילו תקופה, ואז אמרנו, רגע, קצת לפני הטיסה, אנחנו כזה רגע, אבל מאוד רצינו לטוס ליפן, ואנחנו רוצים לעשות בסאקורה, אז נטוס באפריל הבא, ונחסוך ונחכה עם ילדים כדי שנוכל ליהנות מיפן. ואז פשוט שהגענו לנורווגיה, וזה קטע כזה, כמו שאומרים על, על, על זוגיות שאת יודעת שאת רוצה להתחתן, when you know, you know. אני ודני פשוט מטיילים בנורווגיה, ואנחנו רואים את כל האירופאים האלה מטיילים עם ילדים על הגב, וכל מכל, אין לי הסבר איך האירופאים מטפסים בערים עם ילדים על הבקפק.
יש להם מנסה מיוחד כזה.
שילדים ישנים עליו.
והילד יושב ישן שם ומטיילים.
ואנחנו כבר שהתחלנו לתכנן את הטיול שלנו ליפן, ואולי לעשות עוד תחרות בנובמבר וזה, ואז אנחנו מטיילים שבועיים בנורווגיה, ורואים את כל ההורים עם הילדים האלה, ואנחנו כזה, אולי לא נחכה, יפן תחכה, אנחנו נגיע לשם מתישהו. ואז פשוט אמרנו, אוקיי, נחזור לארץ, נתאפס על המעבר דירה שלנו, ואז אולי נתחיל כאילו, אפשר לחכות עם הטיולים, הטיולים עוד יהיו שם, כי זה כאילו המקום הזה שאת אומרת, תמיד יבוא עוד משהו. ואז את יכולה או להיכנע למקום, שזה מה שעשינו עד עכשיו, להיכנע למקום של נחכה, 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 כי יש עוד משהו, או שאת מגיעה לרגע שאת בשלה מספיק.
לא הזמן.
כן, כי היום אנחנו פתוחים גם לעולם של הרבה מאוד הזדמנויות, הרבה יותר מפעם, כמו שאת אומרת, שהיית מאוד בתוך הקונחייה שלך, בתוך החלקת אדמה שלך, ומה היה לך לעשות חוץ מלהתרבות ולעבוד. היום את יכולה לטייל, את יכולה לבנות קריירה, את יכולה ללמוד, כאילו פקטור של תואר שני, אם אני רוצה עכשיו להיות אמא, אני לא אחשם ללימודים, אין לי זמן לזה ולזה, כאילו, כל דבר בעיתו, בגלל זה גם התורה נגיד הרבה נשים שחוזרות ללמוד בגיל 40 ומשהו, אחרי שהילדים שלהם קצת גדלו.
או לחלופין, יש נשים כמו אמא שלי שאחרי שאילנה נולדה, היא הלכה לעשות הסבת אקדמיים עם ניובורן. הצליחה. זה אפשרי. ואיתי, אני הייתי כאילו בת 6, ועם אילנה, והלכה, וכאילו אילנה הייתה ניובורן.
כן, ואבא שלך גם היה רופא, אז זה לא שהיה לו זמן להיות עקרת בית עם הילדים.
בדיוק, אבל היה שהוא היה עזרה של סבתא. בגדול זה אפשרי, זה לא קל, זה לא קל, אף אחד לא אומר שכאילו את תנוחי על זרי דפנה, זה לא קל, אבל אין מה לעשות, זה דברים שכאילו you can't have it all. את צריכה לעשות ויתורים בחיים. בואי נחזור רגע. אחת מהטענות שיש, שהרבה אומרים, בעיקר מילניאלים כמונו ואנשי המאה ה-21, שכן, מסכימים שיש משבר ילודה, מסכימים שכאילו זה מאוד מאוד דרמטי, אבל החברה שלנו היא חברה שלא מעודדת נשים ללדת. היא לא מביאה לנו את התנאים, לא מביאה מספיק חופשת לידה, לא מביאה מספיק תנאים סוציאליים לנשים. כמו שאמרנו, צריך לעשות ויתורים. אז אין את התנאים האופטימליים כדי שאישה תוכל ללדת ולדאוג לילדים בשקט נפשי, נגיד את זה ככה.
כן.
אבל אם תסתכלי על חברות שונות, המיתוס הזה כאילו מתנפץ מאוד מהר.
אוקיי.
אז לקחתי שתי חברות כזה להשוואה. יפן, שם יש להם משבר ילודה מאוד חריף.
כן.
הממוצע שלהם הוא 1.34. ילדים, לזה, לאימא. עכשיו, כולנו יודעים שביפן יש להם יום עבודה ארוך, אין להם באמת חופשת לידה. הציפיות מאימא הן מאוד מאוד גבוהות.
נכון.
ממש גבוהות.
הציפיות מנשים שם, את כאילו, אני קראתי, כשקראתי איזה ספר על תרבות יפנית, הנשים הרבה פעמים כל יום הולכות לסופר, כל יום עושות קניות שמתאימות לארוחה אחת, כדי שהאוכל שאת מכינה תמיד יפרשי, כאילו אין לך ירקות שעומדים 3 ימים במקרר ואת מבשלת מהם. כל יום את קונה ירק טרי ומכינה ממנו אוכל. זה מה שקראתי כאילו בספרים על התרבות היפנית, כאילו לפני הרבה מאוד שנים, אבל למי יש זמן לעשות סופר כל יום?
למי יש כוח? עזבי זמן, כוח, למי יש כוח לעשות סופר כל יום? יש לי עוד דברים להתעסק בהם.
הציפיות שם
פסיכיות. ופשוט נשים מוצאות עצמן במצב של או ילדים או אני. כאילו הקריירה שלי או המיצוי העצמי שלי או ילדים. כאילו את לא יכולה לשלב. אין לך מצב של בן לבן. אני יכולה להבין למה הרבה בוחרות לא להביא ילדים, לא להיכנס לזוגיות. כאילו, אי אפשר לעשות גם וגם.
נכון.
מהצד השני, יש לנו את שוודיה. שם יש חופשת לידה של שנה שלמה, גם לאמא, גם לאבא. יש הרבה ימי מחלה שאת יכולה לקחת על חשבון הילד. יש לה חוקים נגד פיתורים בהיריון ואחרי הלידה, גנים מסובסדים, בתי ספר מסובסדים, כאילו יש לך את הקרקע האופטימלית.
כן.
לזה אבל... שאנשים יביאו ילדים. מה ממוצע הילודה בשוודיה?
1.6.
ביפן 1.3. לא הבדל גדול.
לא.
ההבדל העיקרי הוא שיפן יגיעו למשבר אוכלוסייה הרבה לפני שוודיה. שוודיה תגיע למשבר אוכלוסייה שכבר לא אמור לעניין אותנו, עוד 150 שנה אנחנו כבר נמות. יפן ב-70-80 שנים הקרובות.
מה שנקרא, אולי את נזכה לראות את זה.
כן, אולי.
אולי.
סין תצמצם את האוכלוסייה שלה בחצי ב-70 שנים הקרובות.
כבר עכשיו, כאילו, הודו עקפה את סין במדינה עם הכי הרבה אזרחים, הכי הרבה אוכלוסייה. כן. ממש לאחרונה זה קרה.
עכשיו, בואי נסתכל מצד שני על ישראל. אמרתי, נחזור אלינו. התנאים שלנו רחוקים מלהיות מעולים כמו של שוודיה, אבל גם רחוקים מלהיות גרועים כמו של יפן.
נכון.
לפי הרשות לסטטיסטיקה, נכון ל-2020, ממוצע הילודה בישראל הוא 2.9.
בערך 3 ילדים למשפחה.
כן, עכשיו אנחנו גם בירידה, ב-2015 היינו ב-3.1. עכשיו הממוצע של ישראל מעולם לא ירד מתחת ל-2.8, והוא דווקא עלה בין 95 ל-2015. חוץ מישראל, כל המדינות ב-OECD הן מתחת ל-2. כן.
מעניין.
עכשיו, את יכולה להגיד, וואלה, מי שכאילו עושה את הממוצע של הילודה הגבוה הוא דווקא חרדים, כי הם עומדים על ממוצע ילדים גבוה. אבל לא רק. בקרב חילונים ומסורתיים שמזדהים כלא דתיים, ממוצע הילודה הוא 2.5. אז נשאלת השאלה באמת, למה ישראל נשארת ברמה גבוהה של ילודה? ודווקא לא שמים בזה רק מה שנקרא הערבים והחרדים. החוקרים הצליחו למצוא כמה סיבות שמעודדות ילודה. הסיבה הראשונה היא מלחמות.
מלחמות זה מעודד ילודה.
כן, לא כי יש לך אנשים...
כי אין לנו מספיק חיילים?
כי אנשים מתים, והביולוגית רוצה להשלים את זה. כאילו זה תמיד היה ככה, מאז צעדים לקטים, שצעדים לקטים שרבו עם צעדים לקטים אחרים. כשיש לך מלחמות, או מגפות וצמצום דרמטי בילודה, אבל בעיקר מלחמות, לא רק מגפות, בעיקר מלחמות, משהו בביולוגיה שלך אומר, אני צריך להביא עוד ילדים. אני צריך להביא ילדים.
כאילו זה, אני יכולה להבין את זה כי אני, יש לי את הסיבות האישיות שלי ללמה אני רוצה 3 ילדים, אבל הבסיס של זה נובע בזה של אם קורה משהו לאחד, אז שיהיה ילד ספר. זה לא נשמע טוב להגיד ילד ספר, אבל ככה אני בעצמי קוראת לזה בלי קשר לזה של הילודה, כי אני אומרת כאילו, כשיש לך 3 ילדים, אז אתם כבר לא רק 2 אחים, אתם כבר 3, כבר יש לך עוד מישהו, אז אם קורה משהו, כאילו, כי המחשבה שלי ברגע שההורים מתים, הילדים נשארים לבד. ואתה לא רוצה נכון. להשאיר אותם לבד, לבד. אז כאילו, זה לא נשמע טוב, אבל ילד ספר.
כמו שיש לך שתי עיניים ספר. כאילו, כן. עין אחת ספר, יש לך 2 עיניים, כדי שאחת תהיה ספר.
בדיוק.
זה בדיוק זה. הסיבה השנייה היא דת, לא מפתיעה.
כן.
קהילות דתיות או יותר מסורתיות מביאות יותר ילדים. וקהילה או שבטיות. כמה שאת יותר קהילתית והקהילה שלך מעודדת ילודה, ככה יהיה לך יותר ילדים. אם הקהילה שלך מעודדת יותר השכלה, קריירה, אינדיבידואליות ולחיות החיים שלך על פני משפחתיות וילדים ודברים כאלה, את תביאי פחות ילדים. אם תסתכלי על כל 3 סיבות האלה, זה בערך איפה שישראל עומדת. לא חסר פה מלחמות ו... בדיוק, לא חסר פה מלחמות וסכסוכים, לא חסר פה דת. וישראל היא מאוד שבטית בסופו של דבר.
נכון. גם הרבה מהקהילות פה, הם, כאילו הקהילות שיגרו לפה, הם קהילות מאוד שבטיות. כאילו, בין אם תסתכלי על, ושוב, זה לא בא ממקום, את יודעת, אבל גם האתיופים שעלו לארץ, הם באים מקהילות מאוד שבטיות, גם יוצאי ארצות המזרח, החבר'ה שהגיעו מאירופה אחרי מלחמת העולם השנייה, ורוצים כאילו להחזיר את האוכלוסייה, או כל מיני כאלה. אנחנו רק, כל אחד בא מהקהילה שלו, מהתרבות שלו, אפשר לומר גם חלק מהטראומה שלהם, שיוצרת פה איזשהו קור איתוך, שהוא כאילו, איך קוראים לזה? נו, קערה פטרית כזה לגידול ילדים. כמו, ממש ככה. כמו התרבות גם, חיידקים כזה.
ממש ככה, גם תשימי לב, קהילות שהיסטורית לא היו מביאות הרבה ילדים, תסתכלי על העלייה שלנו, העלייה הרוסית.
נכון.
אני רואה הרבה, בין אם זה בנות שהיו איתי בבית ספר שכבר יש להם ילדים, או ההורים שלנו שעלו לפה בדרך כלל רק עם ילד אחד, השבטיות הזאת והקהילות הזאת משפיעה עלייך להביא יותר ילדים. נגיד, כל החברות של אמא שלי שנשארו או ברוסיה או עברו למדינות אירופאיות אחרי נפילת ברית המועצות, נשארו עם ילד אחד, אולי שניים. אלה שפה בארץ הביאו שניים, שלושה ילדים, לא פחות.
כן.
כאילו, אלה שההורים נשארו ביחד ולא התגרשו כשהם עלו לפה לארץ, כי גם זה קרה הרבה.
נכון.
אבל אם את רואה, בעיקר נגיד, אנשים, הרבה אנשים שהיו בבית ספר בגיל שלי, הם כבר בדרך כלל בילד השני שלהם, ומתכננות עוד ילד. זה גם משפיע על קהילות אחרות, אז ישראל היא באמת מין מקום מוזר כזה, לגידול ילדים.
כן, יש פה את כל מה שצריך.
עכשיו בואי אני אנפץ לך עוד איזה מיתוס.
בבקשה.
מה הערים עם האחוז ילודה, עם הממוצע ילודה, הכי נמוך בישראל?
אני רוצה להגיד בני ברק וירושלים, אבל תגידי לי שזה לא זה, כי...
ברור שלא.
את אמרת שתנפצי מיתוסים. חיפה?
מג'ד אל שמס.
אוקיי.
זה ערים ערביות. כן. ערים ערביות יש לנו את האחוז ילודה הכי נמוך. מג'ד אל שמס 1.7. קבול 1.6.
באמת?
כן.
דיין, אוקיי.
ופשוט הרבה אנשים בטוחים שהרמת ילודה של הערבים ישראלים היא כמעט כמו של החרדים.
נכון.
אז
זה
לא.
זה הסטריאוטיפ.
אז לא. הם עומדים בממוצע ילדים כמו חילונים. 2.5. כן. לעומת זאת, הממוצע של המודיעין אליט הוא 7.1.
מה?
7.1. ממוצע ילדים לאישה. מודיעין אליט. זה נכון לרשות לסטטיסטיקה, שנת 2019.
פאק. וואו, אולי הייתי מנחשת.
כן. עכשיו, גם אחוז אנשים בלי ילדים בכלל, בהשוואה ל-OECD, הוא יחסית נמוך, ואחוז אנשים בלי ילדים דווקא יותר גבוה אצל ערבי ישראל מאשר אצל יהודים. בגילאי 45-59, 13.7% מהאנשים הערביות בישראל אין להם ילדים, לעומת 6.4% מהאנשים היהודיות באותם גילאים.
וואו.
כן.
זה מאוד שבירת מיתוסים מה שהולך פה.
ממש. עכשיו, ב-2022 בישראל קצב גידול האוכלוסייה עלה ב-2.1%, ככה שהאוכלוסייה של ישראל צפויה להגיע ל-9.6 מיליארד עד סוף 2023. כן. בעוד, וכאילו גם, עוד פעם ישראל מנפצת פה איזה מיתוס, הרבה חשבו שאחרי הקורונה אנשים יושבים כל היום בבית, אין להם מה לעשות, אז הם הביאו מהילדים, אז לא. ברוב העולם הייתה ירידה בממוצע הילדים.
כי אנשים היו עסוקים בלריב אחד עם השני.
כן. בישראל היה גידול של 0.5%.
אני מכירה ילדה אחת שהיא חלק מהסטטיסטיקה. מדהים.
כן.
מדהים.
אז למה לא? עכשיו גם לפי הלמ"ס, נשים חרדיות בממוצע עמדו על 6.64 ילדים, דתיות 3.9 וחילוניות 2 ילדים. כן. אז זה כאילו הסטטיסטיקה הכי הכי
עדכנית
כן שיש לנו על
מה שקורה
על ממוצע הילודה בישראל בדיוק כן עוד דבר סתם שתדעי שישראל היא מובילה בעולם בטיפולי IVF שזה טיפולי פוריות אנחנו עושים הכי הרבה טיפולי IVF בעולם ובין הרמה המתקדמת ביותר בעולם כי כולם רוצים ילדים
כן כולם יש את ההורים אבל הרוב
כן לא אני אומרת כאילו בממוצע האיש הישראלי שהולך פה ברחוב תלכי אקראית תבחרי אישה תשאלי אותה את רוצה ואת רואה שאין לה ילדים שאלי אותה את רוצה ילדים רוב הסיכויים היא תגיד לך כן אז בגלל זה בין היתר גם טיפולי ה-IVF הוא ברמה מאוד מאוד מתקדמת עושים אותם הרבה וכשהם לא עובדים אנחנו רואים איזה דרמות יש כמו שאת הסיפורים עם הסוטה שהוא מזעזעים
כן
אז עד שתביני עד כמה זה כאילו פופולרי, ומצד שני, בהתאם לזה, כשהייתי באסותא והייתי צריכה כאילו לעשות את ההפלה, אז כמובן אמא ארגנה שם את כל הציר רופאים שלה באה לנהל את המצב, והרופאים כדי להרגיע אותי עושים כזה, כן, אנחנו עושים את ההפלות האלה, את הסגנון כאילו שאני עשיתי, לא מרצון מה שנקרא, הם עושים כאלה, הוא עושה כזה, זה מפעל בשר, הם נכנסים כאילו ל-10-12 ניתוחים כאלה ביום.
פאק.
בגלל זה כאילו אני באתי לשם, אני כזה, איזה יופי, מפעל בשר.
אפשר לבוא בהומור השחור, הם לא באו אלייך עם קטלוג, את רוצה לבחור אחד אחר במקום? יש לנו לא, פה כמה.
לצערי לא? עדיין זה לא... אנחנו עוד לא שם מבחינת רפואה, היה לי הרבה יותר קל.
לא, לא מבחינה חוקית, שהם שמים כן. בך ילדים שאת לא רוצה שהם שלו שלך.
עכשיו, עוד דבר שהצליחו למצוא במחקרים, זה שאם הבאת ילד אחד, הסיכוי שתביא ילד הוא הרבה יותר גדול מאשר אם לא הבאת ילדים בכלל שתביא ילד. המשפט הזה מבלבל.
אבל כאילו, אם כבר הצלחת להיכנס להיריון ראשון, אז את הצליחי להיכנס...
לא, 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 לא. אם כבר יש לך ילד אחד, יש הרבה יותר סיכוי שתמשיכי להביא ילדים. לעומת, אם לא הבאת ילדים בכלל, הסיכוי שלא תביא ילדים בכלל גדל.
יותר גדול.
כן. ככה שאם לא הבאת אפילו ילד אחד עד גיל 33, זה סטטיסטיקה שבדקו רק באירופה ואסיה, הסיכוי שתביא ילד באופן כללי הוא מקסימום 15%.
אין.
עכשיו, לא שתוכלי להביא... הם שללו פה סיבות רפואיות, אלא שתרצי, שתביא באופן כללי ילד.
מעניין. Okay? זה מצחיק, כי אצל אחותי זה היה דווקא הפוך, היא עד איזה גיל 33-35 לא רצתה ילדים בכלל. היא... אחותי גדולה מני ב-11 שנה, אז היא הייתה צריכה להיות הבייביסיטר שלי, וזה עשה לה טראומות מילדים בגדול. לגדל אותי.
מוכר, מוכר.
אז היא לא רצתה ילדים עד איזה גיל 33-35, ורק אז הם התחילו לנסות. ובסוף היא הביאה את הילד הראשון שלה בגיל 37, והיא רוצה עוד אחד. אז good luck with that.
כן. שוב, הם לא בדקו את זה, הם לא בדקו את זה בישראל, כי ישראל היא מקרה באמת מאוד מוזר.
כן.
ישראל זה מקום שונה, ואנחנו די יוצאי דופן בנוף. הם בדקו את זה רק באירופה ואסיה, וזה מה ש...
כל האנשים שם רגילים ונורמטיביים ולא מיוחדים.
כן, בדיוק. לא העם הנבחר.
כן.
כזה. ובעצם, במהלך כל המסע הזה שהבחור הזה עובר בסרט שלו, הוא גילה פרט מעניין, שלא היה בפעם. יש לנו עכשיו הרבה יותר אנשים בלי ילדים, אבל שרצו ילדים. כלומר, לא על הוריים שאמרו, אני לא רוצה ילד, אלא אנשים שרצו ילד, ומנסיבות כאלה ואחרות, אין להם. עכשיו, 80% מהאנשים שאין להם ילדים, זה אנשים כאלה. כלומר, לא שלא יכלו להביא ילד מסיבות רפואיות, או לא שבחרו במודע לא להביא ילדים, אלא 80% מהאנשים מעל גיל 45 בלי ילדים, זה אנשים שרצו ולא הביאו. ואת יכולה, את נכנסת נגיד באינטרנט, ויש לך קבוצות תמיכה של האנשים האלה, כן. מתחילות לאט לאט ויותר לצוץ באמת, קבוצות של אנשים שמדברים על זה, ואיך מתמודדים עם הדברים האלה. וזה באמת, זה, את רואה אנשים, זה הורג אותם, אנשים כאילו ממש בדיכאון מהדבר הזה, כי זה אנשים שכן רצו משפחה, כן רצו ילדים, ומסיבות כאלה ואחרות אין להם. זה כאילו ממש כן. עצוב, זה לא אנשים שבמודע אמרו, אוקיי, אני לא.
זה לא קל. כל הנושא הזה כאילו, זה נשמע מהצד, זה יכול להישמע מאוד מצחיק, ונגיד דני, זה תמיד מצחיק אותו שאני נכנסת כאילו, ספיירלינג כזה בתוך עצמי, של כאילו, אנחנו לא יכולים לחכות ליותר מדי זמן, אנחנו רוצים שלושה ילדים, ואם לא נצליח, ואם ייקח לנו כמה שנים להיקלט, וגם שאת עוברת טיפולים, אז עד שאת מוצאת הורמונים שעובדים בשבילך, ולא בטוח שבפעם השנייה הם יעבדו בשבילך באותה מידה. אני כאילו נכנסת לאיזשהו בור שחור עם עצמי, כי אני נגיד, מאז התיכון יודעת שאני רוצה להיות אימא. זה היה לי ברור שאני אהיה אימא. השאלה היא פשוט מתי. ודני לפעמים מסתכל עליו כזה, למה את כאילו... כבר נכנסת לכל הסיבוך הזה, אני אומרת, כי העולם שבחוץ והחוסר בשביל בן אדם שהוא חולה שליטה יחסית, להיות בחוסר שליטה כל כך כאילו גדול, זה יכול לטמטם. זה יכול לטמטם. וכן, לפעמים אתה מגיע למצב.
בדבר הזה אין לך, באמת,
אין לך
שום שליטה על הדבר הזה, חוץ ממתי את מחליטה שאת מתחילה לנסות.
כן.
זה הדבר היחיד שיש לך שליטה עליו. זהו.
כן. ומשם זה חרדה קבועה.
שזה לא עוזר, אגב. אבל משם זה פשוט מתקדם למה שיהיה.
כן. זה מאוד נכון.
אין לך שליטה על זה באופן כללי. ואנשים, עוד אחת מהסיבות שהרבה נשים דוחות את ההבאה של הילדים, כי הן בטוחות שהמדע ניצח את השעון. ואנחנו עוד לא שם. הלוואי אנחנו נגיע לאיזשהו מצב שבו המדע כן ינצח את השעון הביולוגי, אבל אנחנו עוד לא שם. גם אם כאילו הקפד ביציות, אחרי גיל 36, יש הרבה יותר סיכונים בהיריון עצמו.
נכון.
הצלחת להקפיא ביצית בריאה, הצלחת להפרות אותה, הצלחת כאילו להיכנס להיריון בריא, אף אחד לא מבטיח לך שאת תסחבי את ההיריון הזה עד הסוף.
נכון. זה נורא מחיץ. נכון ש...
Mm-hmm. הרבה שוכחים את זה, את לא חושבת על זה בגיל 23-24, כי כאילו יש לך דברים אחרים על הראש ובצדק, את לא חושבת על זה.
כן.
אבל אם יש לנו איזשהו מאזינות צעירות שמקשיבות לזה, והן כן יודעות שהן רוצות להיות אמהות, לקחת את זה בחשבון.
כן, לקחת את, כאילו הכל בסופו של דבר הזה באמת בחירה, וזה עניין של מוכנות, שוב. אנחנו ידענו שאנחנו רוצים ילדים, אבל בהתחלה, כאילו, תראה, לדני לקח זמן להפשיל הרעיון הזה. זה שיש לו אחיינים מאוד עזר. את יכולה לראות שזה שעכשיו יש לו גם, אני חושבת שאמרתי לך שגם שרון ילדה עכשיו שוב, אז כאילו יש לו עכשיו שני אחיינים. אז הוא מתחיל לראות את זה והוא רואה את אח שלו בתור אבא, וזה כאילו קצת, אני חושבת שלגברים לוקח יותר זמן להתבשל לדברים האלה. במיוחד כאלה שלא היה להם קונטקט עם בייביס בחיים. אבל זה ממש הרגיש לי כשהיינו בנורווגיה, שזה כמו שאומרים לך על זוגיות, כשזה זה, 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 כאילו את יודעת שזה זה, אז זה בדיוק ככה הקליק לי העניין הזה של ההיריון, שידענו שאנחנו רוצים ודיברנו על זה ודיברנו, ותמיד אמרנו אנחנו רוצים להספיק עוד משהו לפני ההיריון, ואז זה כזה, אוקיי, עכשיו אנחנו שנינו יודעים שאנחנו רוצים. אבל שוב, יש פה הרבה פקטורים. אני כן נגיד, תמיד יש אופציות של אימוץ, ולא חסר ילדים שצריכים בית. ויש את האופציה של פונדקאות גם, למרות שזה ים תלפים כסף, ולא כל אחד יכול להרשות לעצמו את זה. ואנחנו כן נגיד דיברנו בינינו ששנינו פתוחים לאימוץ במידה ולא נוכל להביא ילדים משלנו, כאילו, את יודעת, אני מסוג אנשים שוב חולת שליטה, אני חייבת להריץ את כל הסנריוס בראש כדי להיות רגועה עם עצמי. אז זה נגיד, את יודעת, מי שמאוד רוצה להיות הורה, יש את הפן הביולוגי, ואני יודעת שיש אנשים שהפן הביולוגי מאוד חשוב להם, שזה יהיה הדם שלהם וההמשכיות שלהם. כן. אבל אם אתה רוצה ילד והפן הביולוגי לא סופר, את יודעת, הדבר הכי חשוב לך, יש חלופות. ובאמת כאילו, של, למרות כל מה שדיברת על משבר הילודה וזה, עדיין לא חסר תינוקות שההורים שלהם לא רוצים אותם.
יופ.
אז תמיד יש חלופות.
כאילו אם המטרה היא להיות דווקא הורה, אתה כן. לא חייב שזה כאילו יהיה הילד הביולוגי שלך.
נכון. ואז זה גם לא הורס את הגזרה.
למשל. אז בוא נראה איפה באמת אנחנו יותר עומדים היום. אז כמו שאמרנו, יש באמת החוסר ילודה הלא מתוכננת הזאת, ש חושבים באמת איך כאילו להתמודד עם זה, איך לעודד ילדים. בדנמרק נגיד שיש להם ממש גם משבר של זה, הם עשו קמפיין ממשלתי שנקרא Do it for Denmark. תעשו את זה בשביל דנמרק כזה. Mm-hmm. בשוודיה נגיד נסגרים גנים, כי אין מספיק ילדים, כנל בנורווגיה ובמלא מקומות, פשוט אין מספיק ילדים שימלאו את המוסדות האלה, המוסדות נסגרים. אז גם הממשלה מנסה לצאת בכל מיני קמפיינים. בהונגריה עשו איזה קמפיין ממשלתי שנראה שהוא עובד, שהממשלה מביאה לך מימון והטבות וסיבסודים מהילד השלישי, מטבות מס ודברים כאלה, אז נראה שזה עובד, השאלה אם זה יעבוד לאורך זמן.
כן.
גם בסין, בגלל שיש להם את הצמצום הפסיכי הזה באוכלוסייה, אומרים עד שנת 2100, סין תצטמצם ב-50% לפחות. אז יש לך נגיד איזה חברת תעופה, עכשיו היה לא מזמן, נראה לי שלחתי לך, לא זוכרת, או שלחתי את זה לקסניה, שהיא הולכת לשלם לאימהות עם ילדים אקסטרה.
בשביל שאת עושה?
בשביל שיביאו ילדים. כלומר, אם את מביאה עוד ילד, אז החברת תעופה
כאילו
הזאת...
כאילו אם את עובדת
את
חברה,
עובדת,
אז הם
בדיוק.
כאילו...
אם את עובדת חברה ואת מביאה עוד ילד, אז החברת תעופה תשלם או תממן או תסבסד לך איזה משהו. אני לא זוכרת את הפרטים של הכתבה, אבל יש שם איזה עניין כזה שרוצים כאילו בכסף לעודד.
כן.
כשתוליתי עוד ילדים. קוריאה, לקראת שנת 2100, תצמצם את האוכלוסייה שלה בכ-94%.
פאק.
כאילו יש פה הכחדה קוריאנית שהם עושים לעצמם.
כן.
ברמה כזאת, הממוצע הילודה של קוריאה נראה לי עומד על 0.8.
כאילו אפשר גם להבין את העניין התרבותי שם, כי כל העניין הזה של אידיאל היופי ואיך אתה צריך להיראות, וכל ההרצה סביב האיידולים והאלה שלהם, כאילו, שוב, הריון, הורס את הגזרה, משנה את הגוף שלך, כל מיני כאלה, אז את חושבת שאולי כאילו את מנסה לשמר את עצמך באידיאל היופי יותר שנים, עד שאת מוצאת זוגיות טובה, למרות שתרבות הזוגיות בקוריאה דווקא מאוד מאוד, כאילו, כל העניין של couple shirts, couple things, כאילו כולם שם בזוגות. השאלה היא באמת...
אבל זה שאת בזוגות, לא אומר כך שאת רוצה... ילדים. תביא ילד, הם הרבה פעמים, גם ביפן וגם בקוריאה, רואים את זה, מביאים כלבים במקום.
נכון.
הם מביאים כלבלבים במקום ילדים.
נכון.
עכשיו, עוד דבר שבעצם טענה שמסתובבת ככה בשנתיים שלוש האחרונות, שקצת נגענו בזה שקפיטליזם דווקא גורם לזה שתביא פחות ילדים, ודווקא נגענו בזה שמשפחות עניות מביאות יותר ילדים, אז כאילו...
מעניין.
זה, קפיטליזם לא גורם לך להביא פחות ילדים, כאילו, לחיות בחברה הקפיטליסטית. מצד, ואנחנו גם יכולים לראות את זה שסין, שהיא מגדירה את עצמה בתור מדינה סוציאליסטית לחלוטין, יש שם גם ירידה בילודה. אז כן. שיטת המשטר הכלכלי שלנו לא משפיעה על הבחירה שלנו עם... אנחנו נביא יותר או פחות, או אם בכלל, ילדים. עכשיו, לאן כל זה בעצם מוביל אותנו, בסופו של דבר? בחברה שלנו, שבה הרבה מסתכלים על ילדים בתור נטל, אם את תיכנסי כאילו לטיק טוק, ותסתכלי על הרבה סרטונים של אנשים בלי ילדים, שאומרים לך למה הם לא מביאים ילדים, הם יגידו, כי ככה נשאר לי יותר כסף לעצמי, אני יכול לעשות מה בא לי, אני מתעורר מתי שבא לי, אני לא צריך לדאוג לשום דבר, אני יכול לטוס לחול מתי שבא לי וכמה בא לי. ההסתכלות היא על ילדים של ילדים הם נטל.
נכון.
שאת בנית לך איזשהו אורח חיים, והילדים יפריעו לך לאורח חיים הזה. עכשיו, ילדים זה לא כיף, כן כאילו הם יכולים להפריע, כן הם מציקים, כן הם מעיקים. אנשים עדיין מביאים אותם, אז כנראה מוצאים. כנראה מוצאים איזשהו מיצוי בדבר הזה. אז גם הגישה הזאת של ילדים עם נטל, שצצה בשנתיים שלוש האחרונות, וקיבלה עוד יותר פופולריות דרך רשתות חברתיות, גם משפיעה על זה. וזה מביא אותנו לסוג אפוקליפסה, כי אני כמובן חייבת לשלב פה אפוקליפסה.
חייב.
שכמובן, שזה לא אפוקליפסה שחשבתי שאנחנו נהיה בה. אני ציפיתי למלחמת גוג ומגוג, אש, נכון. רעב, בלגנים, אנשים מתים. הר מגידו, נקניקיות שאנחנו מחלקות שם, לא. האפוקליפסה שלנו תהיה מלאה בבתי אבות.
שלא היה מי שיתפל בהם.
כנראה רובוטים. בתי אבות, ערים נטושות ואוכלוסייה צעירה שתשלם כמות אסטרונומית של מיסים שתצטרך לממן אותם ותקרוס תחת הנטל הכלכלי הזה. ככה כרגע נראה את האפוקליפסה שלנו. כי אנשים אומרים, גם ככה אנחנו פה כמות פסיכית של אנשים. כמות לא הגיונית של אנשים. למה צריך להתרבות עוד? והם שוכחים שהכמות הלא הגיונית של האנשים הזאת מורכבת ברובה, נגיד ביפן וקוריאה. הכמות המטורפת של האנשים הזאת מורכבת ברובה מאוכלוסייה מבוגרת.
נכון.
שלא תבוא אוכלוסייה צעירה להחליף אותה.
נכון.
ואנחנו כבר רואים את ההשלכות של זה ביפן ובקוריאה. ביפן נגיד אין לך, יש לך רשימות המתנה לבתי אבות, כי אין לך מספיק בתי אבות, אין לך מספיק מטפלים. אין לך כאילו, אנחנו רוב הסיכויים נראה על העלאות מיסים, כי הכלכלה שלנו היא בסופו של דבר איזה תרמית פירמידה כזאת, כל פעם צריך לבוא מישהו שיחליף,
כן.
ומישהו שיגדל כדי שיוכל לשלם את המיסים ולבנות את הממשלות שלנו, וכמה שנהיה לך פחות אנשים, הפירמידה הזאת קורסת על עצמה. סוג של פירמידת פונזי כזאת. שתמיד צריכה עוד משקיעים.
כן.
אז ככה, ואנחנו פשוט נקרוס כלכלית, יהיה לך מלא ערי רפאים שאף אחד לא יגור בהם, כי לא תהיה אוכלוסייה צעירה, תהיה רק אוכלוסייה מבוגרת, רואים את זה גם בארצות הברית, שיש לך ערים שיש אנשים שמנהלים את העסקים שנים, עסקים קטנים כאלה, בית הקפה של 30-40 שנה, ואומרים כן, יש הרבה פחות אנשים צעירים שבאים, כי את רואה, זה לא שאנשים הצעירים הולכים לאן שהוא, הם פשוט באמת נהיים פחות, פחות ופחות אנשים צעירים. מצד שני, בגלל שהרפואה שלנו השתפרה, האוכלוסייה המבוגרת חיה יותר שנים.
נכון.
אם פעם היית מגיעה לגיל 60, היית נחשבת מבוגרת למות, עכשיו גיל 70, את עוד 75, את עוד טסה לחול ומטיילת, סבתא של קיריל בטפו-טפו-טפו, בת 83, היא עכשיו מטיילת לה בפראג, בפראג, בצ'כיה, בקרלו וברה.
כן.
חיית החיים, הולכת ליוגה, בדיור מוגן שלה. אז ישראל היא כן מאוד יוצאת דופן בנוף הזה, אבל מדינות אירופה בהחלט מתקדמות לשם. את רואה את המשבר הזה מאוד דרמטי באיטליה, המדינות הנורדיות בכלל, הממשלה מנסה לראות איך היא יכולה לעודד ילודה, נטו כי יודעת שעוד 30-40 שנה
זה יהיה משבר.
זה יהיה משבר, בעיקר כלכלי. בעיקר כן. משבר כלכלי. כי לא יהיה מי שיטפל ומי שישלם על האוכלוסייה שלנו שמתבגרת, וחיה יותר זמן בגלל שהרפואה מתקדמת.
נכון.
בגלל זה קופצות לך כל מיני דברים כמו העלאת גיל הפנסיה. כי את צריכה מישהו שישלם מיסים וימשיך לעבוד וימשיך לממן את כל הדברים האלה, מה שנקרא לא יהיה מנוס מזה. והצרפתים יכולים למחות עד מחר, אבל באיזשהו שלב, אם צרפת לא תעלה את הממוצע הילודה שלה, לא יהיה מנוס.
מישהו יצטרך לממן את זה.
כן, מישהו יצטרך לממן את זה, וימשיכו לעלות את גיל הפנסיה, וגם אני ואת נוכל חרה מזה, כי כרגע הפנסיה, נגיד, שסבתות שלנו מקבלות, זה הפנסיה שאנחנו מפרישים, אני ואת. אם זה משלמים את הפנסיה של סבתות שלנו.
כן. ואם לא יהיה מי שיממן בשבילנו, we're screwed.
We're screwed לגמרי. תתחילי לשים כסף בצד בלי קשר לפנסיה. המלצות כלכליות. אז זהו, זה היה הפרק המדכא שלי על משבר ילודה. שוב אני אחזור, אני לא פה כדי לשכנע אף אחת להביא ילדים, מתי ואיך, זה נטו החלטות אישיות ורצון אישי של כל אחד ואחת מכם. אני לא פה לתת מוסר, אני רק מביאה את הנתונים היבשים ומה שחוקרים מצאו.
האמת שזה נורא מעניין, כי את לא תמיד חושבת על ה... על כאילו מה יהיה עם זה עוד. את בעיקר שומעת על זה שיש פיצוץ אוכלוסין, ויש יותר מדי אנשים, ואין איפה להחסן את כולם, אבל בסופו של דבר באיזשהו שלב האנשים האלה ימותו, ומה יישאר אחריהם, זאת השאלה המעניינת.
בדיוק.
לפחות נראה שבישראל אנחנו בינתיים מאוזנים.
בינתיים. חכי.
מלא בילדים חרה, אבל עדיין. חכי. אולי הם יתבגרו.
אי אפשר לדעת מה יהיה בעתיד, אנחנו באמת איזה אוף מוזר.
כן, זה גם נכון.
אין, היהודים האלה, אתם צריכים להיות מיוחדים.
נכון, ואז כולם ישנאו אותנו, הפעם לא בגלל שאנחנו מחזיקים את העולם עם כסף, אלא בגלל שיש לנו יותר ילדים, ובעצם אנחנו מנסים להשתלט על העולם עם כמות האנשים שלנו.
ברור, מה זאת אומרת? היהודים שולטים בהכל, בתקשורת, בבנקים, כן. בביטקוין.
הנה, את רואה, אני כבר יודעת מה יהיה גל האנטישמיה בעוד 20 שנה. היהודים האלה מנסים להשתלט על העולם עם כל האנשים שלהם, הם לא רואים שזה
כל הילדים האלה שהם מביאים.
כן, חצופים. איי, 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 איי. שמעתם את זה פה ראשונים. האנטישמיה של עוד 20 שנה.
בקיצור, כן, זהו. לכו תהנו.
תתרבו אם אתם רוצים, או אל תתרבו אם אתם לא רוצים. בחירה שלכם.
יפ, קצת חומר למחשבה כזה, ו... בהצלחה.
לכולנו.
לכולנו, כן. בהצלחה לכולנו, אני מעטיפה את המלחמת גוג ומגוג, הכל נגמר בבום. לא דעיכה איטית לבתי אבות.
כן. מהר ולעניין.
מלחמת הליכונים.
מי מגיע ראשון למיטה? מי תופס את המיטה האחרונה שנשארה בבית אבות ראשון? תישארו בכושר שתוכלו להרוס למיטה בבית אבות. זה המסקנה של הפרק. תמשיכו להתאמן עד גיל 70.